שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת שמות תשפ"ב. אני רוצה להתחיל עם סיפור מאוד מאוד יפה ששמעתי השבוע מהרב שטרנשוס מקריית ספר. הוא מספר על אמא שיצאה עם הילדים בקיץ חם לפארק, ולקחה כמובן סנדוויצ'ים ולקחה כל מה שצריך וגם קצת כסף בשביל לפנק את הילדים בארטיק. באיזשהו שלב הגיע שמה אוטו גלידה, והאימא שלחה את הבת הגדולה לקנות ארטיקים לכולם. הבת חזרה עם הארטיקים, האוטו גלידה נסע, ואז ראו שההכשר זה לא ההכשר שהם רגילים, לא מקפידים יותר על הכשר, יותר מעודר. אז האימא אמרה, תראו ילדים, אני מאוד רוצה לאכול את הארטיק הזה עכשיו, אבל בגלל שזה לא ההכשר שאנחנו רגילים לאכול, אז אני מחליטה לתת את הארטיק הזה מתנה להשם. מי מצטרף אליי? אז הילדים הקטנים אמרו אנחנו, והילדים הגדולים אמרו אנחנו, וכולם זרקו את הארטיקים לפח. ואז אמא אמרה, בואו נשיר, והצטרפו למעגל, ושרו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה... זהו, זה סיפור. עברה תקופה, אולי חודש, מצלצל המנהל של החיידר, של אחד הילדים, ואומר לה, אבא, אני רוצה לספר לך, אתמול נסענו לטיול, ונסענו לאיזה נחל, ורצינו להגיע מספיק מוקדם, לפני שיהיה שם בעיות של צניעות, אבל לא הצלחנו. כשהגענו, כבר ראינו שם אוטובוסים חונים, אני ירדתי מהאוטובוס, ראיתי שזה לא עסק, אי אפשר להכניס את הילדים, ונכנסתי חזרה לאוטובוס, דיברתי עם הנהג, והילדים שמו לב שהולך להיות אכזבה, ופתאום הבן שלך קם וביקש את הרמקול, הוא עלה על ספסל והתחיל להגיד לילדים, תראו ילדים, אנחנו יכולים עכשיו לרדת כאן לנחל, ואנחנו רוצים לרדת לנחל, אבל אנחנו ניתן את זה מתנה להשם, ולא נרד, כדי לשמור על העיניים שלנו, על התארה שלנו. בואו נשיר. וכל האוטובוס רקד ושר, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. עברה שוב תקופה, והאימא ישבה עם ילדה בגינה, באה אישה אחת ואמרה, איזה ילדה מתוקה, קחי סוכריה. אז הילדה קיבלה ואמרה תודה רבה, ואז רצה לאימא ואמרה לה, אימא, מה מברכים על הסוכריה הזאת, שהכל או אשרינו? סיפור מאוד מאוד חמוד, שהכל או אשרינו. עכשיו בואו ניגש לפרשה שלנו, מתחילים את ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. אומר רשי, אף על פי שמנעם כשירדו למצרים, מנען שוב בפטירתן. כאן אנחנו מיד קוראים, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אז לפני כן מספרים לנו שהקדוש ברוך הוא קורא להם בשמות, כמו לכוכבים, שנמשלו לכוכבים שמוציאם בשמות, שנאמר לכולם בשם יקרא. מה העניין שהם נמשלו לכוכבים? אומר רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, שהרי יעקב אבינו נמשל לשמש. השמש, כשהיא זורחת, היא מסתירה את האור של הכוכבים. הרי הכוכבים קיימים גם ביום, אלא שאנחנו לא רואים אותם בגלל העוצמה של האור שיוצא מהשמש. כך זה גם עם יעקב אבינו, כשהוא היה חי, היו בנים שלו, הם היו אותם בנים, הם היו אותם גדולים, אבל לא ראו אותם, כי האור של יעקב אבינו הסתיר אותם, הם נמשלו לכוכבים. ברגע שיעקב אבינו נפטר, פתאום מזהים את האור הענק הזה שיוצא מהשבטים הקדושים, שבטי קה. לכן, כשיעקב אבינו נפטר, מתחילה התורה לספר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אבל, יש כאן דגש על זה שהוא קורא להם בשמותם. הלשון של רש"י, הלשון של רש"י זה אומר ככה, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, חזר ומנעם במיתתם, להודיע חיבתם, שנמשלו לכוכבים שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. אז יש כאן נקודה שמדברת על השם. מה הנקודה הזאת של שם? התשובה היא, שם זה חשיבות של דבר. שם מראה על התכונה של הדבר. יש שמות לבעלי חיים, אדם הראשון היה צריך להיות חכם גדול מאוד כדי לקרוא שמות לבעלי החיים. כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא לפניו את בעלי החיים והוא קרא להם. על שם מה? על שם התכונות שלהם. כשבן אדם יש לו שם, זה מראה על התכונות שלו. י"ב שבטי קה, זה לא שיש כאן במקרה 12 ילדים, ולא במקרה שהם ילדים של בן אדם אחד, ולכן הם ביחד עושים את עם ישראל. לא, לכל אחד יש את השם שלו, ולכל אחד יש את התפקיד שלו. וזה החשיבות שלהם שיש להם שם. באמת, אנחנו רואים שכששונאים מישהו, לא מסוגלים להגיד את השם שלו. אדם שונא, פעם בפוליטיקה היה גם דבר כזה, שהיה בן גוריון, הוא מאוד לא סימפט את מנחם בגין, אז היה אומר, האדם שיושב ליד חבר הכנסת בדר, הוא לא יכל להזכיר את השם שלו. אבל מצאנו דבר כזה להבדיל, גם בתהילים. דוד המלך אומר, אדמה כבודי לכלימה. אומר על זה רש"י, מה זה אדמה כבודי לכלימה? זה בפרק ד' של תהילים. אומר רש"י, אני אקריא את הלשון של הרש"י שנייה אחת, הנה, אדמה כבודי לכלימה, עד מתי אתם מבזים אותי שאתם אומרים ראיתי את בן אישי, מי דוד ומי בן אישי, בכרות בני עם בן אישי, כי בוחר אתה לבן אישי. והלשון של רש"י הוא, אין לי שם? למה אתם לא קוראים בשם שלי? השם של בן אדם זה הכבוד שלו. יש לו שם, יש לו תפקיד, יש לו תכונות. אין לי שם? למה אתם אומרים בן אישי, הבן של אישי? למה אתם לא קוראים לי בשם שלי? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להראות את חיבתם של השבטים, אז הוא מוציא אותם ומכניס אותם בשמות, לכולם בשם יקרא. וזה דבר חשוב לנו לדעת. בן אדם, לכל אדם יש את השם שלו, ולכל אדם יש את התכונות שלו, וזה כבודו. וכמובן שבן אדם צריך לנסות להיות עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אבל זה כבודו של אדם. יש לי שם. מיד אחרי זה מספרת לנו התורה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ואז, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה. והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז פרעו מתחיל להפחיד את העם שלו, שעם בני ישראל יכולים לעשות לנו להיות גיס חמישי, לעשות יד אחת עם האויב ולזרוק אותנו מהארץ. מתי זה קרה? התשובה היא פסוק אחד קודם, ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים. כאשר עם ישראל לא יודע לשמור על הייחודיות שלו, כאשר עם ישראל מסתובב כבר בארץ מצרים ולומד מהתרבות שלהם ואוהב את התרבות שלהם ומנסה לחקות אותם, מיד בא פרעה ומתחיל להפחיד את את המצרים נגד עם ישראל. התוצאה היא ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. יש אמרה ידועה שאומרת שאם היהודי לא יודע לעשות קידוש, אז בא הגוי ועושה לו הבדלה. כלומר, אם היהודי לא יודע לקדש את עצמו, להיות מי שהוא באמת יהודי, עם מצוות, עם אמונה, עם תרי"ג מצוות, אם לא יודע היהודי לעשות את הקידוש לעצמו, אז בא הגוי ועושה לו הבדלה. שלא נדע מצרות, ושהשם שירחם השם ושיסלח. אבל ראינו דברים כאלה באירופה לא לפני הרבה זמן. וזה בא הגוי. אתם יודעים, כשהרפורמים עשו את הבאז הגדול על כל יהדות גרמניה, ופשוט חיסלו את יהדות גרמניה, אז אחד מהדברים שהם עשו זה חוקי תורה, במקום התורה הקדושה. והחוקים שהם עשו זה היה שמותר להתחתן עם גויים, ושמחקו את ירושלים מהסידור. מה פתאום ובני ירושלים עיר הקודש בברכת המזון? מה פירוש ולירושלים עירך ברחמים תשוב? לא צריך. תחת ירושלים תהיה ברלין. ככה הם אמרו. ומחקו מהסידור את ירושלים. היו קוראים לעצמם, אנחנו גרמנים בני דת משה. אנחנו אזרחים גרמניים, מה צריך יותר? מעניין מאוד, מה זה מעניין? שלא נדע מצרות, אבל הגיע הרשע הזה, ימח שמו, היטלר, ועשה את ועידת ואנזה. ושם עשו את החוקים נגד היהודים, חוקי הגזע. הכללים של החוקים האלה היו, אחד, אסור להתחתן עם יהודים, שתיים, שלילת האזרחות מהיהודים וכל הזכויות האזרחיות שלהם. צריכים להיות עיוור כדי לא לראות שזה מה שאמרנו. אם יהודי לא יודע לעשות קידוש, בא הגוי ועושה לו הבדלה. ואז פונה פרעו למילדות העבריות. אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה, ויאמר, בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. יש כאן לדון, אומרים לנו שהם מילדות, ואז אומרים לנו מה שם האחת, שפרה. מה זה? שהיא משפרת את הולד. ומה שם השנית? פועה. ומה תפקידה של פועה? שהיא פועה לולד. היא עושה לו פוצי מוצי שירגע. לכאורה, זה קשור לבית ילדים. זה לא קשור למילדות. מילדות מטפלות ביולדת. וכאן התפקיד שהתורה מתארת, שפרה שמשפרת את הולד, זה אחרי הלידה. זה קשור לטיפול בתינוקות. אותו הדבר פועה. אז למה קוראים להם מילדות בכלל? אמר לי ידידי הרב יעקב ברונפמן, הרי מה קרה אחר כך? פרעו קרא למילדות האלה ואמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ומה הן עונות לו? כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא עליהן המילדת, וילדו. אם ככה, אז מה התפקידה של מילדת עברייה? הרי ללדת הן יולדות לבד. אז מה נשאר לה התפקיד? רק את זה, לטפל בתינוק. אלא שעדיין זה לא מספיק תירוץ טוב. מדוע? כי אם ככה, למה כשפרעו קרא להם בהתחלה ואמר להן, אתם תשימו לב, אם זה בן תהרגו אותו ואם זה בת וחיה, למה הם לא אמרו לו, אנחנו לא יכולות לעשות את זה, אנחנו לא יכולות לעשות את זה כי הם יולדות לבד? למה הם חיכו עם זה עד שהוא יקרא להם וישאל למה לא עשיתם? היו צריכות להגיד לו את זה מיד. אפשר לומר שבאמת הדבר הזה התחיל, כי שהם מסרו נפש לא להרוג את הילדים, אז הקדוש ברוך הוא עשה להם את הנס הזה שהמילדות ילדו לבד, כדי שבאמת יהיה להם תירוץ טוב למה הן לא עשו את זה. אפשר לומר כך, כי אם לא, אז מה שאין לנו זה תירוץ מאוד מטופש. אני פעם נסעתי לאיזה מקום ופגשתי יהודי דרום אמריקאי, שאלתי אותו מאיפה אתה, אמר לי אני מאורוגוואי. שאלתי אותו ומה אתה עושה שם, אמר לי מתקן מכונות כביסה. כמה שנים? 20. ואיך הפרנסה? ברוך השם. שאלתי אותו ואיזה מכונות אתה מתקן, אמר לי מכונות כביסה. אמרתי לו ברור, אני רק שואל איזה סוגים של מכונות כביסה יש אצלכם באורוגוואי. אמר לי לא, אצלנו באורוגוואי מחפשים ביד, אין מכונות כביסה. הרי זה טיפשי לחלוטין, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. עכשיו מה שסיפרתי עכשיו זה רק משל, מה הנמשל? ויומר מלך מצרים למילדות העבריות. כלומר, הוא הלך לבית חולים מעייני הישועה בארץ גושן, ואמר למנהל, תביא לי את השתיים הכי טובות שיש לך. באו שתיים. אחת כתוב לה על החלוק, שיפרה, מילדת ראשית בית חולים מעייני הישועה גושן, והשנייה כתוב לה פועה, עוזרת למילדת ראשית בית חולים מעייני הישועה גושן. אומר להן, פרוע, אתן עובדות פה? כן. כמה שנים? 20. מה תפקידכן? מילדות. איך הפרנסה? השתבח שמו, שישה בקרס אחת. אומר להם פרעה, מעכשיו וראיתן על האובניים, אם בנו ועמיתן אותו ואם באתי וחיה. אמרו לו, כבודו, כמו שאתה אומר, נעשה, הלכו הביתה, עשו את ההפך. ואז כשהוא קורא להם ושואל למה לא עשיתם מה שאמרתי, מה הם עונות לו? אין אצלנו מכונות כביסה? אין אצלנו ילדים? אין אצלנו יולדות? אין אצלנו מקצוע כזה בכלל? הרי זה לא הגיוני, איך ייתכן שפרעה קיבל את התירוץ הזה? אז התשובה לשאלה הזאת היא מאוד מעניינת. תחשבו רגע, המצוות שקיבלנו בהר סיני לפני 3,333 וחצי שנים, האם הן הגיוניות או לא? קחו למשל את מצוות השמיטה. לכאורה זה הגיוני, בן אדם הוא לא חמור, עבד 6 שנים, מגיע לו שנה אחת חופשה. אבל כשנכנסנו לארץ עם יהושע בן נון, מה היה אחוז החקלאות בתוך התוצר הלאומי של המדינה? 100%. מה אנשים עשו? רק חקלאות. לא תקנו אז מכונות כביסה, לא כתבו אז תוכנות למחשבים. האם זה הגיוני? פעם בשבע שנים להוציא את כל המדינה לחלט? ראינו מה קרה עכשיו. העולם יצא לחלט שנה אחת, וכל העולם בפשיטת רגל. האם זה הגיוני לבוא לעשות שנת שמיטה, להוציא את כל המדינה לחלט, וזה פעם בשבע שנים? האם זה הגיוני לעשות שבת? לכאורה כן. למה לא? הנה, כל העולם העתיק את זה מאיתנו. אבל זה לא נכון. כי הרי אני חקלאי, ואני ביום שישי אחרי, אני על המחרשה, ופתאום החזאי מודיע שבמוצאי שבת יתחיל גשם, אני חייב לגמור את הזריעה לפני הגשם. את הזריעה. ועכשיו, יש לי פה עוד 20 שעות עבודה, ושבת בעוד 4 שעות. מה אני אמור לעשות? אז אני רץ לרב, ואני אומר לו, כבוד הרב, אפשר ש... באופן חד פעמי אני אעבוד בשבת, מבטיח לך במקום זה שני שלישי, לא יעשה כלום. הרב יסכים? לא. אלא אם כן, הוא גוי גדול עצום ורב. אבל אם הוא רב נורמלי, קונבנציונלי, הוא לא יסכים. אז אני הולך להפסיד את כל העונה בגלל יום אחד. וזה נקרא הגיוני? והתשובה לכל השאלות האלה היא פשוטה. ההיגיון של התורה עובד בצורה אחרת. ההיגיון של התורה עובד על שלושה קודקודים. קודקוד ראשון, יש אלוקים שהוא זה שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הקודקוד השני הוא שהאלוקים הזה משגיח ומתעניין במעשים שלנו. וזה נקרא השגחה פרטית. והקודקוד השלישי הוא שהאלוקים הזה משלם שכר טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תעשו שמיטה, ואנחנו אומרים איך נעשה שמיטה, ומה נאכל בשנה השביעית, מה הוא עונה לנו? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבועה לשלוש השנים. זה הגיוני? התשובה היא כן, זה ההיגיון של התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תלכו איתי, ואני אלך איתכם. זה ההיגיון של התורה. תעשו שבת. ואנחנו שואלים איך נעשה שבת. מה? לא נדבר על כסף, לא נעבוד בשביל כסף בשבת, אפילו מודעות פרסומת אסור לקרוא בשבת. איך? אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו שבת, וזה היום שבו אתם תרוויחו כסף. בזוהר הקדוש כתוב, כל ברכאן דלעילה ותתה, כולן מתברכים מיום השבת. כל הברכות שלמעלה ולמטה, כולם מתברכים מיום השבת. גם מה שעבדתי ביום חמישי, גם מה שבישלתי ביום שישי, הכל הרווח בא משבת. זה הגיוני? כן, זה ההיגיון של התורה. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הולך איתנו. אומר ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, למה המילדות לא הרגו את הילדים? אם זה היה בגלל שזה לא הומני, לא היה עוזר להם שום תירוץ, כי פרעו היה קניבל. פרעו היה אדם רע. אז מה מפריע לו עוד שתי גופות? הוא היה הורג אותן. אבל למה הם לא הרגו את הילדים? ותירנה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. את הולכת עם האלוקים. אין בעיה, את יכולה להגיד איזה תירוץ שאת רוצה, התירוץ הכי מטופש בעולם עובר. איך עבר? התשובה היא, כשאנחנו הולכים איתו, הוא הולך איתנו, זה ההיגיון של התורה, וזו כל התורה כולה. זו כל התורה כולה, זו האמונה שלנו. לגבי הנושא של שפרה ופועה, ראיתי בספרי הדרוש דבר מאוד מעניין. יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לעורר את הקהל, לעורר את הקהל למידות טובות, לעורר את הקהל כשיש איזה פרצה, ולתת לקהל את הכוח לחזור למקום, למקום הרצוי מבחינת עבודת השם. אבל יש שני סוגי דרשנים. יש אחד שהוא שפרה ויש אחד שהוא פועה. שפרה שמשפרת את הוולד. בא הדרשן ומתחיל לספר להם, לקהל, איזה אנשים טובים אתם, איזה אנשים אתם שאתם יהודים, וזכינו, ואנחנו, והקדוש ברוך הוא, וככה, מרומם את הקהל, והקהל מקבל כוח לשמור את המצוות, או מה שהדרשן מעורר. יש אחד אחר שבא ומתחיל לצעוק, והוא פועה, פועל הוולד, צועק, במצב כזה הוא יכול להשיג את התועלת, אבל השאלה היא מה היותר טוב. וכמובן שהניסיון מוכיח שהשפרה זה הצורה היותר נכונה לעבוד, וזה משפיע יותר טוב. בן אדם שמורידים אותו לאפס, אין לו כוח לעשות את מה שמבקשים. אדם שמרוממים אותו מקבל כוח, מקבל שמחה, ושמחה זה המנוע של כל עבודת השם ושל כל מה שמבקשים מבן אדם לעשות. יש משפט שאמר, פסוק שאמר שלמה המלך, אל תוכח לעץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויואבך. אז אומרים, זה לא הפשט, אבל אומרים בדרך של דרוש, כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, אתה לץ, אז הוא ישנא אותך. הוא כבר לא שומע מה שאתה מדבר. אבל אם אתה בא לאדם ואתה אומר, אתה ארי חכם ואתה ארי ככה, אז זה לא מתאים לך. אל תוכח לץ, אל תגיד לו שהוא לץ, פן ישנאך. הוכח לחכם ויואבך. אתה אומר לבן אדם שהוא חכם, אז גם הוא אוהב אותך, וגם הוא מקבל כוח לעבוד על הדבר שהוא צריך לעבוד. מקבל כוח להתקדם, הוא מקבל כוח לעשות שיעורי בית. כשהייתי ילד, אולי בן 13, אולי פחות, אני זוכר שקיבלנו שיעורי בית, הייתי בכיתה ז' נוחת. קיבלנו שיעורי בית, זה היה בנושא חנוכה, זה כל מה שאני זוכר. מה היה השיעורים, אני לא זוכר, אני רק זוכר שישבתי אולי ב-11, 11 וחצי בלילה בבית, והייתי צריך לפתוח ספרים, לחפש את התשובות לשאלות. ואבא, עליו השלום, כבר היה בחדר, בחדר שינה, עם בגדי שינה. באיזשהו שלב, הוא עבר לידי, הוא יצא מהחדר שינה, והוא עבר לידי, הוא ראה אותי יושב עם ספר פתוח ועוד שלושה ספרים, אז הוא הסתכל עליי בעיניים זורחות, הוא אמר לי, אתה יודע, אתה נראה כמו הרב הראשי של פתח תקווה. אני לא נהייתי רב ראשי של פתח תקווה, אבל עד היום אני חי מזה. עברו מאז 40 שנה, אני עדיין חי מזה. כי כשבן אדם שומע דברים טובים, מרוממים, זה מחיה אותו, זה נותן לו כוח להמשיך הלאה. זה נותן לו כוח להתאמץ. לכן, כשבאים להוכיח מישהו, רוצים שהוא יעשה, שישתפר, החוכמה היא לעשות את זה בשפרה, לשפר את הוולד, לנקות בצורה כזאת בן אדם מסוגל. עכשיו, בהמשך, התורה מספרת לנו שבגלל שהמילדות מסרו נפש ולא הרגו את הילדים, והיהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להן בתים. אומר רש"י, בתי כהונה ולוויה ומלכות. מי היו המילדות? יוכבת ומרים. יוכבת הייתה אמא של משה ואהרון, אז יצא שממנה בא בית אהרון ובית לוי, אהרון הכהן, ולוי זה משה. ומי הייתה השנייה? מרים, הבת שלה, אחות של משה רבינו. והיא קיבלה בית מלכות. היא התחתנה עם שבט יהודה, והמהצאצאים שלה יצא דוד המלך. אז זה יפה מאוד, זה השכר שהם קיבלו. אבל אני רציתי לשאול, יש סיפור מפורסם שרב ישראל סלנטר, הרב המפורסם, אבי תנועת המוסר, הגיע פעם יהודי ממקום רחוק, אז רב ישראל סלנטר שאל אותו, מה שלום חסרי הבית, ההומלסים, אצלכם? הוא לא הבין למה הכוונה. אז הוא אמר לו, תראה, יש בית ישראל, יש בית אהרון, יש בית הלוי, אבל יראי השם ברחו את השם, לא כתוב בית יראי השם. להם אין בית. אז שאלתי, מה שלום יראי השם אצלכם? החסרי בית. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? בשביל להיות כהן אתה צריך להיוולד כהן. בשביל להיות לוי אתה צריך להיוולד לוי. בשביל להיות ישראל אתה צריך להיוולד יהודי. יראי השם, אין בזה בית. מי שיעבוד על זה יזכה, ומי שלא יעבוד על זה לא יזכה. אין, זה לא עובר בירושה, יראת שמיים לא עובר בירושה. אדם צריך להתחנך לזה, לחנך את עצמו לזה, לעבוד על זה כל החיים, כי זה דבר שלאט לאט מתנדף אם לא עובדים. יראי השם הם חסרי בית. וזה שאל אותו הרב רב ישראל סלנטר, מה שלום חסרי הבית אצלכם? בסדר. עכשיו השאלה שלי היא, אם היו מציעים לך, אתה מגיע לך באמת פרס גדול, מה אתה מעדיף? שהבן שלך יהיה מלך או ירא שמיים? שהבן שלך יהיה כהן או ירא שמיים? ברור שיראת שמיים. אז שהשם בא לתת מתנה למילדות האלה שמסרו את נפשם, למה הוא לא נתן להם את החסרי בית? מה הוא נתן להם? ויעש להם בתים. למה? יש דבר יותר יקר מזה, שייתן להם את חסרי הבית. אבל התשובה היא פשוטה, את זה אי אפשר לתת, כי הם חסרי בית. כי האדם ירא שמיים זה כל אחד שרוצה, אין דבר כזה ירושה, אין כזה דבר איחוס בעירת שמיים. איחוס יש בכהונה, במלכות. אין דבר כזה איחוס בעירת שמיים. בן אדם יעבוד על עצמו, יהיה ירא שמיים. לא יעבוד, לא יהיה. ופעם אמר לי רב דויב לנדו, ראש שיבת סלבודקה, בשם רבי יוסף חיים זוננפלד, אומר, כשיבוא אדם אחרי 120 לשמיים, ישאלו אותו, תגיד, למה לא היית ראש ישיבה? אז הוא יגיד, ה-IQ שלי שווה למספר הנעליים שלי. אז איך יכולתי להיות ראש ישיבה? ואם זה נכון, זה תירוץ טוב. ישאלו אותו, למה לא היית הזה? יש לו תירוץ. על דבר אחד לא יהיה תירוץ. למה לא היית ירא שמיים? זה כל אחד יכול. וזה אומר שלמה המלך בפסוק האחרון של קהלת. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה אין תירוצים. זה כל אחד יכול וכל אחד חייב. ממילא פשוט שאת זה אי אפשר לתת. אתם עשיתם מסירות נפש? כל הצאצאים שלכם יהיו יראי שמיים. זה לא עובד ככה. זה לא עובד. זה חסרי בית. זה לא עובד תלוי באיחוס. זה כל אחד שירצה, יעשה. וכל אחד שיעשה, יזכה. אבל לא עם איחוס. את זה לא מקבלים בירושה. לכן, ויהי כי ירו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. כן, מה שאפשר לתת בירושה הוא נתן להם. אבל יראת שמיים, זה כל אחד חייב, כל אחד יכול, וכל מי שיעשה, יצליח. שנזכה לי לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, והשם ברחמיו ישפיע עלינו שפע גדול, בין בתורה, בין בחוכמה, ביראת שמיים, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל אוהביו, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.